אנחנו דיברנו והיינו במהלך ארוך שהתחיל באברהם אבינו, שאברהם אבינו עולמו היה הראייה, ובמשך ראייה ודאית, ראייה יוצרת ודאות, היה לה התגלות של הארץ אשר אראך, אל השם הנראה אליו וירא. דיברנו על הסיום שיכול להיווצר מהראייה, כי הראייה היא חיצונית, כי אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. הראייה טובה לעולם המשפט, כי עולם המשפט זה לא עומק הדין. הוא בוחן את הכל רק על פי הצדדים החיצוניים. המציאות הארצית לא יכולה לפעול בעולם בעומק הדין, כי אז מחר לפי ראות עיני האדם, הוא ייתן לגיטימציה לכל רצח, לכל דבר, ואני מודיע לכם שכל רצח אני יכול לבוא ולהסביר את המניעים של הרצח ולמה זה קרה. וברור שבית דין לא יכול להרשות את זה. הוא אכן בנוי על העולם השפחי. אבל ראייה היא דבר חיצוני. הראינו את הסיעור של הראייה אצל לוט, שלוט רואה גן עדן בזמן שהגן עדן הזה הוא סדום ועמורה. כלומר, לא בוחנים את הדברים על פי החיצוניות, אלא על פי הפנימיות של הדבר. הראינו את זה בצורה מאוד מאוד חריפה. הראינו את ההסתעבות אצל הגר, שאומרת, היא משליחה אותו הרחק עם תחווה קשת, כי אמרה, אל אראה במות הילד, אם היא לא תראה כאילו הוא לא ימות. מה שמענו, רחוק מהעין, רחוק מהלב. זה לא מעלה רחוק מהעין, רחוק מהלב. כי אנחנו זקוקים לדבר, והראינו את ברית בין הבתרים, שיש שם אימה, חשיכה, את העקדה, או לפני העקדה, כל לידתו של יצחק בנויה על עניין שאברהם איננו המנהיג של זה, הוא איננו רואה, ולכן זה הביטוי צחוק. דיברנו על הפער הגדול בין ישמעאל, שהשם שלו הוא לא שמיעה, אלא השם ישמע, אני קובע לקדוש ברוך הוא, אני הצדיק, אני קובע לקדוש ברוך הוא, יש הרבה בני אדם שחושבים שהם קובעים לקדוש ברוך הוא, צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. סיפרתי לכם את הדבר המדהים הזה על הבן של החפץ חיים, שאחרי שנפטר חפץ חיים אמרו לו, ספר מויפת מאבא, זאת אומרת אין לי אפילו מויפת אחד. אבל מויפת זה שהצדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אבא, כל מה שהקדוש ברוך הוא גזר הוא קיים. וזה באמת מויפת אמיתי של החפץ חיים. וזה ישמעאל, ישמעאל, גם ישמעאל כהן גדול, אבל ישמעאל כהן גדול, שהוא נכנס לקודש הקודשים, אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? ראיתי הקטריאל, ישמעאל בני בר חיימי. יצחק מה זה? צחוק. כי מי מוליד את יצחק? הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. והראיתי את היסוד הזה. של הראייה שבעקדה למעשה אברהם אבינו לא ראה היטב בלשון הזוהר הקדוש ובשם אלוהים זה היה באספקלריה ולא נהרה בלשון המדרש היה לו תעוזה גדולה למדרש מה אמר המדרש? המדרש אומר בצורה מאוד חריפה מביא את הפסוק בירמיהו לא עלה על ליבי מה, על מה נאמר הפסוק בירמיהו לא עלה על ליבי? על המולך אומר המדרש זה אברהם בעקדה ואז יש לו אומץ לקחת את הפסוקים נגד המולך ולהעמיד את זה על העקדה. והבאתי הרבה מדרשים, לא אחד ולא שניים ולא שלושה יותר. ועליהו ולא בהקריבהו, שבאמת, ולכן יש מעבר בין שם אלוהים לשם הוויה, שמלאך השם קורא לה מן השמיים, ואז התגובה בפשוטו של מקרא, שמה נאמר, השם יראה אשר יאמר היום בהר השם יראה, כי באמת לא רואים. ואז דיברנו על תבורה הצרה. ועל הדיאלוג הגדול, דיאלוג המדהים, שיש בקבורת שרה בין אברהם אבינו לאפרון. ואמרנו כלל נקוד בידינו שכל אימת שיש דיאלוג כל כך גדול, כנראה היה לאברהם אבינו מה ללמוד מאפרון. ולכאורה אפרון זה מלשון אפר, שהוא לא רואה כלום. אפרון זה מלשון אפר, שהוא לא רואה. ואברהם רואה, בני חטא, חטא מה אמרנו זה מלשון פחד. היא חיטת אלוהים. וכאשר יש לנו מציאות של חיטת אלוהים, מציאות הזאת של חיטת אלוהים, אומר המדרש, בני חטא מוזכר 10 פעמים, והראינו שזה יחד מפרשת ויחי, למה לברר מקחו של צדיק, כי אברהם אבינו, אחרי ששרה שהיא הייתה במידת היראה נפטרה, אברהם צריך מה טלפתי של השלמה למידת היראה, ומה מה טלפתי של השלמה למידת היראה? זה קבורת שרה עם בני חטא. הזוהר מתאר שאברהם ראה ועפרון לא ראה, אם עפרון היה רואה מה שאברהם ראה במערת המכפלה, לא היה מוכר לו לעולם. אלא למה הוא מכר לו? בגלל שהוא לא ראה. אבל הראינו דו-קרב מבריק בין אברהם לעפרון. מי ישמע למי? שמענו אדוני. מה הוא אומר? לא, אתם תשמעני. מה אומר לו עפרון? אתה תשמע לי. מה המסקנה? וישמע אברהם לעפרון. עפרון מנצח את אברהם בדו-קרב. כי יש פה מעבר שאומרים לאברהם אבינו, תקשיב. ואל תראה, שזה השלמה. אמרנו מידת היראה זה אותן אותיות של ראייה. והירא אינו רואה והרואה אינו ירא. וכך הסברנו את כל עניין תבורת שרה, והערכתי יותר בדיבור גם על העניין של המכפלה, שאדם שטחי רואה שם מערה כפולה, אבל הזוהר שואל בפשוטו של מקרא יש, מערת המכפלה, אשר במכפלה, שדה המכפלה. אז מה כפול? אומר הזוהר ודאי לא המערה כפולה ולא השדה כפול. אלא מדובר פה על ראייה רוחנית כפולה. שהאדם הרגיל יראה שדה. האדם העמוק יראה ירושלים של מעלה כנגד ירושלים של מטה. כי באמת יש מציאות שאדם לא יכול לראות את השם, אלא השם יראה אשר יאמר היום בהר השם יראה. אבל זה הדבר הנפלא ביותר שיש. כאשר אברהם אבינו הלך לעקדה, אז אברהם אבינו מתייחס לאליעזר ולישמעאל ואומר להם, שבו לכם פה עם החמור, עמה דומה לחמור. מה חמור אינו רואה גם אתם אינכם רואים. והראינו פרשה מקבילה של בלעם, שבלעם גם חובש את חמורו. ובלעם אומר שהשם יתגלה אליו, ומי שמתגלה אליו זה שם אלוהים. והוא מרמה אותם ואומר, השם אמר לי. כלומר, הוא גם מגלומן וגם שקרן. ואפילו יש מחלוקת בפוסקים עם שם אלוהים ושם של קודש. ומי בסופו של דבר מתגלה כרואה? האתון רואה את מלאך השם. וכמו שיש מלאך השם בעקדה, יש מלאך השם פה. כי אברהם ובלעם זה עין טובה ועין רעה. אברהם אבינו זה עין טובה ובלעם הרשע זה עין רעה. ובא אברהם אבינו עכשיו אחרי העקדה. ולוקח את אותו חמור שהוא בז לו שהוא לא רואה. אליעזר עבד אברהם שהוא אמר להם, אם אתם רואים מה שאני רואה, שאל את יצחק, אמר לו כן, שאל את אליעזר וישמעאל, אמרו לו לא, אמר להם, שבו לכם פה עם החמור, מה חמור אינו רואה, אף אתם אינכם רואים. עכשיו אברהם אבינו לוקח חמור למצוא אישה ליצחק. בחירה ממש טובה. בשביל למכור אישה צריך למצוא אדם עם טביעת עין. הרב קוק אומר שכל תמיד חכם צריך שיהיה לו איזה חבר עם הארץ עם טביעת עין, שהוא ידע להתנהג בענייני העולם. מה פתאום אברהם אבינו שולח חמור שלא רואה למצוא אישה ליצחק? עומק העניין מורי ורבותיי, כי אברהם אבינו אחרי העקדה הבין שאי הראייה של ישמעאל ואליעזר יש בה עומק גדול מאוד. מה העומק? שהאדם לא רואה. ועכשיו העקדה נאמר אל אברהם, לך לך אל אחד הערים אשר אומר אליך. בניגוד לתחילת פרשת לך לך שנאמר, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך לארץ אשר אראך. פה נאמר אשר אומר אליך. אברהם אבינו חושב שהוא רואה את המקום מרחוק. ואליעזר וישמעאל אומרים לו, לא רואים כי לא יראני האדם בחי. ומכיוון שבעקדה אברהם אבינו מגיע לאותה מציאות שהשם יראה, הוא מבין שהדרך למצוא אישה ליצחק היא לא דרך הראייה. ומאוד מאוד מעניין שיש לנו, מאוד מאוד מעניין שיש לנו אצל גדולי התנאים, תנא שיסודו הוא שמיעה ושמו כאליעזר עבד אברהם. במשנה באבות שכולם מכירים הוא היה מונה שבחן, רבי אליעזר בן הורקנוס, בורסות שאינו מאבד טיפה, רבי יהושע אומר אשרי הולדתו, רבי יוסי חסיד, רבי שם מתנל ירי חטא. למה הוא בורסות? כי הוא שומע, הוא מקשיב וקולט הכל ולא מאבד כלום. הגמרא במסכת סוכה בדף כ"ח אומרת מעשה ברבי אליעזר שבת בגליל העליון, שענו 30 הלכות בלכות סוכה, 12 אמר להם שמעתי, 18 אמר להם לא שמעתי. אמרו לו כל דבריך אינם אלא מפי השמועה, אמר להם נזקקתוני לומר דבר שלא שמעתי מפי רבותיי. מה הוא אומר? אני בחיים לא אומר דבר שלא שמעתי, יסודו הוא שמיעה. מה הוא אומר? מימי לא קדמני אדם בבית המדרש, וישן לבית המדרש שלא שנת קיע ולא שנת הרי, ולא הנחתי אדם בבית המדרש ויצאתי ולא שפתי שיחת חולין, ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבותיי מעולם. ומה המשך הגמרא? כן היה רבן יוחנן בן זכאי רבו. אתם שרתים את כל אותם דברים רבן יוחנן בן זכאי. כלומר, מה שהוא כבר אמר, הוא אמר דבר שלמעשה הוא התנהג בדיוק כמו רבו. מעולם הוא לא הדבר שלא שמע מרבותיו. יש לנו הרבה משניות בתארות שגם כן שרבי אליעזר לא אומר דברים שהוא לא שמע. רבי אליעזר יסוד. דרך אגב, יש פלא גדול שבאבות רבי נתן מופיע, שבאותה מסיבה גדולה שעשה רבי יוחנן בן זכאי והוא ביקש רבי אליעזר בן הורקנוס לדרוש, ופניו היו כפני חמה, הוא אמר שם דברים שלא שמעתן אוזן מעולם. וזה לכאורה נוגד את מה שנאמר, שהוא לא, אף פעם לא אמר דברים שלא שמע מרבותיו. אבל מה התשובה? גם אז הוא לא אמר דברים שלא שמע מרבותיו. ולמה? הוא שמע ואחרים לא שמעו. למה? כי שמיעה זה הבנה עמוקה. שמיעה זה לא משהו טכני של התכשיר הזה. הוא אומר את זה שם?
כן.
הוא אומר את
זה
שם?
זה היה
הגדולה
שלו.
הוא ידע לשמוע. אדם יכול לשבת אדם אצל רבו, בן אדם אחד ישמע, ובן אדם השני לא ישמע. לדעת לשמוע זה אומנות, לשמוע זה לא משהו טכני לשמוע. שמיעה מאוד עמוקה, כן.
יש
גם
את
המדרש שאומר שרבי אליעזר דרש, הוא דרש מיוחדי שמרים של משה רבי בן להר סיני. מה? לא, אתה מערבב דברים. זה על רבי עקיבא מנחות בקפה תמוד ב' ולא ברבי אליעזר. אצל רבי אליעזר כתוב פנם והיו כפני, לא, שום פנים ואופן. אני מוכן להראות לך את זה אם אתה רוצה, תמצא אחרת ברגע. אין דבר כזה. אצל הבגמל מנחות בקפה תמוד ב', שם זה מופיע הדבר הזה. וזה דבר נפלא, הוא שולח את אליעזר עבד אברהם, שהוא דולה ומשקה מתורת רבו. גדלותו של רבי אליעזר עבד אברהם, זו אותה גדלות של רבי אליעזר בן הורקנוס, שהם דולים ומשקים מתורת רבם. זה באמת היסוד של כוח השמיעה. ובעומק העניין זה יסודו של משה רבינו ששומע את הדיבור האלוקי. זה כוחו של משה רבינו שהוא שומע. ולכן אמר על רבי אליעזר, האבן שישב עליו זה הר סיני. ולכן מדמים אותו. ואליעזר השם שלו כמו עזרא. והגמרא אומרת, הייתה תורה להינתן על ידי עזרא. כלומר, אם משה לא היה, עזרא גם כן היה ראוי. יש פה את יסוד הקבלה, שזה יסוד מאוד גדול. מבין אברהם אבינו, כשאישה ליצחק לא בוחרים על פי הראייה. אמרנו ששרה הייתה יפת תואר, ורבקה מה הייתה? טובת מראה. כלומר, בשביל למצוא אישה ליצחק, מה צריך לגלות? את הצד הפנימי, לא על פי הראייה. ולעניות דעתי, זה העומק הגדול של הדרך שלי, עזר עבד אברהם, בוחר אישה ליצחק. יש פה התפלפלויות שנראים בפלפולי סרק, איך הוא עשה את זה, והרי אסור לנחש, והוא ניחש, וכל מיני נשתברו על זה קולמוסים. אלא אני יודעת שזה בכלל לא ניחוש. זה ממש לא ניחוש. מה הוא רצה לבדוק? את המידות. זה לא ניחוש, אני ממש לא חושב, אין שום דמיון לבת יפתח. אין שום דמיון. מה הוא אמר? אישה ליצחק, אני צריך לחפש על פי המידות. והוא עושה תרגיל מצוין, מחפש אישה שמידותיה מתוקנות. זה מה שהוא מחפש. הוא לא הולך על פי הראייה. דרך אגב, תדעו לכם, אני אומר את זה ברצינות, ברור לי שיש ערך למראה. אבל בתרבות של היום, שאנשים לפני שיוצאים לדייט מסתכלים בפייסבוק, זה חורבן. מדוע? כי מראה זה לא משהו חיצוני, מראה זה משהו פנימי למי שרוצה, זה טובת מראה. ודרך הפייסבוק אתה לא יכול להשיג את זה, וזה גורם ליחס של חיצוניות, יחס נורא. לדעתי זה דבר ממש ממש לא בריא, אין לי ביטוי אחר, ממש לא בריא. אינני חושב שבן אדם צריך להתחתן עם דבר שאין לו משיכה, ברור שלא, לא לזה כוונתי. אבל ברור שאליעזר עבד אברהם, מה שהוא עושה, הוא עושה, אני חושב, יסוד מאוד גדול בעניין השמיעה. נחזור לעניין השמיעה ולעניין יצחק. יצחק אבינו, מה נאמר, ותיכנה עיניו מראות. אומר אבננזר, נמאס ליצחק מהוודאות של אברהם, מהראייה. אחרי העקדה, יצחק הולך בדרך אחרת. ותיכנה עיניו מראות, מה יצחק יוצא? לסוח בשדה. אדם שיוצא לסוח בשדה, הוא הולך לראות או הולך לאופק הבלתי נראה? אדם שיוצא לסוח בשדה, הוא עומד מול נעלם. עולמו של יצחק הוא עולם אחר, ולא סתם נפרדות דרכו של אברהם ויצחק. יצחק עולמו הוא עולם פחד יצחק היה לי. אולי אלוהי אברהם אומר יעקב, ופחד יצחק היה לי. בית יעקב, דרך אגב, אם אתם רוצים שיעור אחרי ותקן, אז מחר תבינו את בית יעקב, אני אראה לכם מה לצלם. כמה ילדים יש השבת? שלום? בסדר. ביקשו ממני לתת שיחה בליל שבת. אין לי בעיה, אבל אני חייב להיות גם ביישוב בגלל האסון הנורא. אני אתפלל ביישוב, תקשיבו, אתפלל ביישוב, אתן שיחה ביישוב שזה לא ארוך, ולא אתפלל ערבית וארד בפה. אז אם לא הגעתי, אל תחכו, פשוט תגמרו את מסכת שבת. כי כל אדם בשבת צריך לחזור על שבת ועירובין. אז אני לא אומר לכם גם עירובין, כי זה למחרת תגמרו, אבל מסכת שבת אתם יכולים עד שאני אגיע, אם אני אחר, אני לא אומר שאני אחר, כי פה מתפלל קצת יותר ארוך, אני מעריך את זה אותו דבר, בסדר? נכון, צריך לשמוע. דרך אגב, באמת, אם אתם שואלים באמת, עניין השמיעה הוא עניין מאוד יסודי, מאוד עמוק, מאוד עמוק. אומר מי השילוח, הנה לפי דעת האדם יתראה, כי בראייה יש כוח מפורש יותר מבשמיעה. אבל באמת, בשמיעה יש יותר כוח, כי הראייה אינה נופלת רק על גוון הדבר, כפי שנראה בחוץ. אבל השמיעה הוא שהאדם שומע מעומק כל דבר. תדעו לכם ששמיעה זה אחד הדברים העמוקים ביותר שיש, ורוב בני אדם לא באמת יודעים להקשיב ולשמוע. לא רק אנשים לא יודעים לשמוע את השני, את מי הם לא יודעים לשמוע? את עצמם. תדעו לכם. יש מושג בצבא שנקרא שמיעה עצמית, בקשר, אז אם אתה רוצה לבדוק שזה פועל הקשר, אתה מדבר ואתה שומע את עצמך, שמיעה עצמית. בני אדם לא שומעים את עצמם, תדעו לכם, זאת אחת הטרגדיות. תנסו לעשות תרגיל, ויום אחד תלמדו, ותקליטו את כל היום שלכם. אחרי זה שאתם נוסעים הביתה, תקשיבו לכל היום. תאמינו לי, פתאום אתם, יהיה לכם ביקורת על עצמכם, פתאום תהיו מודעים למה אתם מדברים. בני אדם לא מודעים, אין להם שום הקשבה לקול הפנימי שלהם. כשאנחנו מדברים על משהו עמוק, צריך להקשיב. הרב הנזיר עשה את אחד הפילוסופיות העמוקות ביותר שאני מכיר, והוא כתב ספר שקשה מאוד ללימוד, אבל לדעתי הוא הקדים את בני דורו בהרבה, שהוא דיבר על ההיגיון העברי השני. והסביר בצדק שיש הבדל יסודי בין הפילוסופיה היוונית, שכל כולה קשורה לצד של הראייה, לבין הפילוסופיה של התורה, שהיא שמית. שמית זה משהו פנימי. אחד הטענות שלו, לדוגמה, לגבי מדרש ההלכה, שמדרש ההלכה הוא שמי. ויש מחברות, אני רוצה שיביאו לי אותם, אני בן עדר, ביקשו ממני, זה מפגש שם, אז אני אדאג שיביאו לי את המחברות. ברור לי שהוא צודק. אחת הטעויות שלנו, שאנחנו כל הזמן מחפשים במדרש כללים מתמטיים, חיצוניים. בזמן שבמדרש יש כללים שיש בהם מרכיב שמעי בתוך הדבר הזה. אין הגזירה שווה, זה פילוסופיה אחרת שצריך להבין אותה. כותב הרב הנזיר באותו ספר מדהים שהוא כתב כל הנבואה במאמר הראשון, השמעיות ההגיונית קשורה למוסר, פסימי, טהור ומזוקק. ביטול הגמור של היש הנראה על ידי ייסורים של אהבה, המהפכת את המרירות הפסימית לחדווה העליונה, שלא יוכל האדם לבוא לקבל אמיתת רזין באורייתא והשגת עמוקות האמיתית באור אינסוף בלתי אם יש בו עמידה. המידה שהורה הטבעית והעצמית שמושרשת בו מנעוריו בבחינת היולי שבה, יולי זה מונח של הפילוסופיה של ימי הביניים, לעומק האמיתי דווקא, עד שמואס ממש בחייו בתמידות בכל שעה ושעה ועניין משליבו דואג בקרבו, אז ישכון בו ממקור כל החיים להחיות רוח נתקעים, ואז נהפוך ההנחה לו והמרה שחורה טבעית לתחומך ועונג רק מצד אלוהות ששורה על נפשו ממש. ברור שאנחנו מדברים על היגיון שמי, במקום אחר הוא כותב, אני רק בדילוגים ממש כזה ארוך, שתי השקפות עולם, או בדיוק יש השקפת עולם והאזנת עולם, הקשבה. העשרות שנים הראשונות של תקומת המדינה, הן בציונות החילונית והן בבתי המדרשות, היו השקפות עולם. העולם הפוסט-מודרני מה רוצה? להקשיב לעולם. יש בו הרבה קליפות, אבל זה דבר עמוק מאוד, היכולת להקשיב. מי שנמצא בשיעורים ביום שישי, שמחר זה שבת המכונה החופשית, אז לא יהיה, ובראשית, זאת מתודה שלצערי הרב אנשים לא לומדים כך טובה. ומפסידים עולם שלם. אני חושב שמי שנמצא בשיעור שם לב לזה. רוב לימוד התורה הוא לימוד של ראייה. בודקים את המבנה התחבירי, את המבנה החייסטי, מבנה הספר וכל דברים האלה חשובים. אבל השאלה אם אתה מקשיב לתורה. אתה מקשיב, פתאום אתה מגלה שבגביל כתוב יותר מאשר באותיות. פתאום אתה מגלה דברים שאתה אומר, ריבונו של עולם, איך לא ראיתי אותם בכלל? אתה לא ראית אותם כי לא הקשבת להם. כי באמת אי אפשר לראות אם אתה לא מקשיב. ההקשבה זה מה שאומר, זה שתי השקפות עולם, או בדיוק יש השקפת עולם והאזנת עולם. הוא מבין שזה בעיה, בעצם הדבר הזה הוא כבר טועה. כשאתה קורא לזה השקפה, כבר אתה פספסת. כי זה לא השקפה, זה האזנת עולם. הראשונה מיוחדת להיגיון היווני, האלילי העיוני, המונח ביסוד המדע המערבי, שהעיון, התיאוריה, וההסתכלות והציפייה בעולם ובמעשיו עומד בראשו. לא כן ההיגיון העברי ששמעי הוא, אינו צופה בעולם ואינו רואה בו אלוהי עולם, אלא שומע חוקי עולם ומקשיב למצוות הבלתי נראה והבלתי צפוי, אשר דברו נשמע כמו בנבואה. זה שפה אחרת. אני אומר לכם, מי שמקשיב ביום שישי לשיעורים שלי בתורה, זאת ההגדרה שלהם. ולכן זה ניגון אחר. אני אגיד את האמת, אף פעם לא היה לי עונג כל כך גדול בלימוד התורה. אני אגיד יותר מזה, שהייתי בגיל שלכם לא אהבתי את השיעורי תנ"ך בכלל. לא נכנסתי אליהם, הם הצבנו אותי. זה היה נראה לי טכני ולא עמוק, וממש, אני ממש לא אהבתי אותך. ממש לא אהבתי אותך. ואני חושב שזה אחרת. זה משהו שונה. אני אגיד את האמת, כשקמנו את הישיבה אמרתי, מה אני צריך לעשות הכל? אני אלמד דברה, אני אביא אנשים מומחים לתנ"ך. אני היום מלמד כי אני, לצערי הרב, מרגיש שיש דברים שחסרים בנו. ככה אני מרגיש, אני אומר את זה בכאב. יש דברים שחסרים. אותה ההקשבה וההזנה בצורה עמוקה, שזה דבר שחסר.
אבל ההקשבה זה דבר, נדמה לי, אני יכול להקשיב.
קודם כל, פתחת בדבר נכון וגמרת בדבר שיכול להיות, אבל הוא לא נכון. שכל אחד שומע באופן סובייקטיבי, זה נכון. גם במעמד הר סיני, כל אחד שמע את הקול האלוקי שדיבר אליו. מה רע בזה? זה נפלא. האם אדם יכול לשמוע לא נכון? כן, כי הוא לא מתוקן. אם הוא טהור במידותיו, הוא ישמע סובייקטיבי, אבל שמיעה טהורה. האמירה שכל דבר יכול להיות, היא תרומה. ואני אסביר, חשוב לי לעמוד ולהעמיק במה ששאלת אותי כשאלת אותי טוב. אכן, גם בעולם האקדמי היום, מכירים, זה נקרא בשפה המדעית, יש קריאות שונות של הטקסט. אני חושב שזה ביטוי אומלל, קריאות שונות, אבל, יש, אבל זה נכון. האם כל קריאה היא נכונה? דבר השם יש בו הרבה קריאות. יש בו 70 פנים לתורה. ויש גם מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. מי שהעולם הפוסט-מודרני אומר לו שאין אמת ושקר טוב ורע, אני לא איתו. מי שהעולם הפוסט-מודרני אומר לו, העולם נפתח למרחב של ספקטרום אדיר, אני איתו. אני לא מקבל שכל דבר הוא נכון. אני לא מקבל את זה. לא מוכן לקבל את הדברים האלה. אני לא מוכן לקבל. יש דברים שהם לא נכונים. רצח זה רצח. ואני יודע שיש כאלה, יש נרטיב כזה, יש נרטיב כזה, וכל מיני. יש דברים שהם מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. עדיין המרחב, אני לא חוזר בי, אני לא אומר שמיעה סובייקטיבית ברבון מוגבל. שמיעה סובייקטיבית היא 100% אבל תאורה. זה לא ברבון מוגבל. איך משיגים את זה? זאת שאלת השאלה. בשביל זה אדם שלומד תורה, צריך ללמוד תורה בעומק, חייב להיות אדם שמתוקן, מאוד מאוד במידותיו, ושקשור לכל הערה של כל אחד. בית מדרש זה מקום שצריך להיות מקום אמת מאוד גדולה. אבל אמת, אתה יודע מה זה אמת? אמת זה לא יקפות של סרגל. גם בבית המקדש, אמרתי לכם, תוקעים ביעל פשוט. מכיוון שבני אדם לא ראו אף פעם חיות ובהמות, אז הם יכולים יעל פשוט, זה פופ, כמו הקרן של הרעם. על ארון הקודש סביב הבית יש יעל. איך נראית היעל? מה זה פשוט? זורם. קו ישר ולא פשוט. זה לא פשוט. פשוט וזורם. אין לי ספק שכל אדם, הקדוש ברוך הוא, מדבר אליו מן התורה. אין לי ספק שלכל אחד שאנחנו מתפעלים ותן חלקנו בתורתך, זה לא הכוונה, כן, לי מתאים ספר אחד, אז הוא מתאים לי, לי מתאים גישה אחת. זה הרבה מעבר לזה. זה חלק שאני שומע בתורה שאין למישהו אחר. אבל דווקא התפיסה הזאת צריכה להוביל לתביעה של טהרה מאוד גדולה. של נקיות מאוד גדולה, כשניגשים לתורה צריך באמת לברך בתורה תחילה ולגשת מתוך טהרה. וזו טרגדיה גדולה, שאנשים לא מקשיבים למה השם מדבר אליהם בתורה. תקשיב, פתאום אתה רואה שהשם מדבר אליך, ממש מדבר אליך. ואני לא רואה את זה דבר רע. אכן יש כאלה שמוציאים דברים לא נכונים, בשביל זה צריך תיקון מידות, בגלל שיש כאלה שמגלים פנים בתורה שלא כהלכה, בגלל זה נצמצם את התורה? בשום פנים ואופן לא. הספקטרום הוא מאוד רחב, אבל אני רוצה להגיד, זה לא שאני מגביל. כן. חד משמעית. אני מסכים. אני אתן לכם דוגמה. דרך אגב, הבנתם את השיעור היום, אני עוד. אני אתן דוגמה אבל, שזה נקודה לא הבין אותי עד הסוף. אני חושב שהצחקתי בצורה מאוד חדה את שתי הגישות, ואת ההבדל בין הגמרא בקידושים, והייתי צריך להעריך עוד יותר בזה, לבין הגמרא בבבא. תמיד הרשב"א עזר לי מאוד לחדד בצורה מוחלטת שיש פה פער ביניהם. וזה פשט לגמרי. האחדות שיצר בשלב ב' תמיד הרשב"א, זה דוחק מאוד גדול. אני נתתי לו משמעות מאוד גדולה. לא התכוונתי להגיד שזה פשט. בא אליי בנימין, ואומר לי הרב, הגישה שאתה מציג שיש דרישה של דעת האישה ברמה גבוהה יותר, היא על מה אתה בונה את זה? על כדי תרנגולת, על תמיד הרשב"א. לא. אני בונה את זה על זה שבמסכת קידושין, מכל האורך, מקדושה ומכל הפרק, הוא למעשה יש בו התפתחות של הדעת. והאישות נמצאת בהתפתחות מקניין פשוט לעולם שיש בו דעת מעבר למערכת הקניינים. אני לא אמרתי את זה בכל הראשונים, אני סדרתי את זה בצורה מאוד ישרה. אם אני עכשיו, לדוגמה, הייתי אומר את זה ברשב"א, בשיעור הבא אני אוכל לכם, זה טעות ברשב"א מה שאמרתי. ברור שיש יושר. ברור שאפשר לסתור, גם קריאה פנימית אפשר לסתור. אם אי אפשר לסתור, אני אגיד לכם עוד משהו. מה הסובייקטיבי בזה?
אם ביקורת אובייקטיבית באה מבחוץ ומשנה את ה...
אני אענה לך, הביקורת האובייקטיבית היא באה ואומרת, כמו שאמרתי, יש קריאה טהורה. אי אפשר להתעלם, הרשב"ם ביטא את זה בשפה לא פנימית, שיש פשטות המתחדשות בכל יום. אי אפשר להתעלם, ואני חושב שמי שנמצא בשיעור ביום שישי, עומד בהלם לפעמים, וואי, איך לא ראיתי את זה עד היום, נכון או לא? עכשיו, יש דברים שאני אגיד, ואני אגיד להם, תשמע, כל הכבוד לך, זה נסתר, זה לא נכון. אז אין לו מקום בקריאה הסובייקטיבית, אין לו מקום. אני לא מקבל, יש, אבל יש קריאה סובייקטיבית, אבל זה לא סתם קריאה סובייקטיבית, כי אני מאמין שהאדם, התורה היא כה נאמרת לאדם, והקדוש ברוך הוא מדבר אל האדם בכל זמן, ממילא אני חושב שזה רצון השם, שזה מה שאתה תקרא. והתורה, הדיבור האלוקי הוא מתנפץ, ואם בעולם הספרותי היום מוכנים לשמוע. אבל באמת אני חושב שהקשבה פנימית זה דבר שאפשר להגיע אליו בצורה מאוד עמוקה, מאוד עמוקה, מאוד עמוקה. וודאי, דווקא בגלל שאני מוכן ללכת להקשבה הפנימית, אני חושב שצריך טהרה מאוד גדולה. ולכן אני חושב שעניין תיקון המידות הוא יסוד היסודות. וככל שנלמד תורה עמוקה יותר, תיקון המידות יתבע יותר. אנחנו צריכים להיות הרבה יותר מתוקנים. כאשר הלימוד שלך הוא חיצוני, אתה יכול גם להיות אדם חיצוני, אתה יכול להיות אדם לא מתוקן. אבל אם הלימוד שלך פנימי, אתה חייב להיות אדם מתוקן מאוד. בואו רגע, אני רוצה להמשיך את ה... הרב הנזיר כותב על הנבואה העברי, לעולם אינו רואה את הדבר כשהוא העצם האחרון המוחלט, אלא מה שנגלה נראה לו הוא בעיניו, מעבר למה שלעילה הימנו, הרמוז בו, דמיון אליו, מה שכולל את התכונה ההמשלית המיוחדה להיגיון העברי השני. דרך אגב, צריך לדעת שזה גם מוביל לעולם שיש בו תיקון מידות מאוד מאוד גדול. מדוע זה מוביל את זה לתיקון מידות מאוד גדול? מדוע יש פה תיקון מידות מאוד גדול? כי המציאות שאתה באמת מקשיב, מקשיב בצורה מאוד מאוד גדולה לדבר, ואתה יודע שיש משהו שהוא מעבר, אז אתה עומד בענווה מול הדבר. כשאתה בטוח שאתה רואה את הדבר, אז אתה מרגיש כוח. ברגע שאתה עומד, כשדוד המלך אומר, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, אומר הזוהר פרשת בעלותך, מה שנמצא מתחת הלבוש, זה תנועת נפש, אני רוצה לגלות את הדבר הזה. המדרש אומר בראשית רבה, אומר המדרש על רגעי השיא של עקדת יצחק, מיד, וישלח אברהם את ידו, הוא שולח יד לטול את הסכין, ועיניו מורידו דמעות, ונופלו דמעות לעיניו של יצחק מרחמנותו של אבא. זה ממש ממש ברור שהמציאות שאצל יצחק לא נאמר שהוא יורד על המזבח, כל הדבר הזה הוא מוביל אותנו ל... דרך אגב, לידר, מה אני אומר? ויש משתעלה. מחריש. מה זה מחריש? מה זה מחריש? מקשיב. לדעת ההצליח השם, הוא שותק, הוא מקשיב, הוא מתבונן. זה דבר מדהים איך הוא מוצא. כשרבקה מגיעה, אז מה נאמר כאשר רבקה מגיעה? בשעת דמדומים. רבקה רואה את יצחק כי נופלת מעל הגמל. והיא לא מצליחה לפגוש בעיניה את יצחק והיא מתכסה בצעיף. ברור שאנחנו עוסקים בהבדלים מאוד יסודיים בין עולם הראייה לבין עולם השמיעה. כל עדת יצחק, דיברנו על זה, שהוא נולד לא בדרך הטבע, וכל הדבר הזה מוביל אותנו. בבית יעקב הוא כותב כך על חודש אב. הנה בחודש הזה, בחודש אב, הראייה נתמעתה, כי השם יתברך מנהג עולמו בלבוש שיוכלו לומר אלוהים של אלו עזב אותם. אבל האדם השומע היטב נראה כי השם יתברך מביט בהשגחה פרטית רק לטובת ישראל. הנה לפי דעת האדם יתראה, כי בראייה יש כוח מפורש יותר מבשמיעה. אבל באמת בשמיעה יש יותר כוח, כי הראייה אינה נופלת רק על גוון הדבר כפי שנראה מבחוץ. אבל השמיעה הוא שהאדם שומע מעומק כל דבר. והנה השם השליט בזה החודש, הסקט ושמע ישראל. הסקט הוא שהאדם יסתיר עצמו ויצמצם עצמו בחושיו לבלתי יביט לענייני העולם הזה. ואז יראה מפורש כי היום הזה נהיה לעם, ונאמר כי שניהם יצרכו לאדם, שישמע בעומק וגם יראה ויבין על הלבוש מפורש את השם יתברך עוסק בו. אצל יצחק, למעשה, אצל יצחק, אין לנו הרבה, כי יסודו הוא לסוח בשדה. לא מסופר עליו הרבה, אבל מה מסופר עליו? שהוא חופר את הבארות שחפר אברהם. מה הכוונה? הוא מעמיק. הוא מקשיב. אברהם עשה, והמסר עכשיו, נחפור את הבארות שחפר אברהם. זאת מציאות אחרת לגמרי. עכשיו, אני חייב להגיד לכם משהו. אני חסיד גדול של אותה הקשבה, ואני חושב שיצחק הוא בחיר האבות. אבל אדם שיש לו רק את עולם השמיעה, מה הבעיה? מה הבעיה? מה? שהוא לא פרודוקטיבי ויצרני בעולם. הוא לא מצליח לתקן עולם. אברהם אבינו יש את הנפש אשר עשו בחרן. הוא קורא בשם השם, הוא נלחם, הוא משתלט, הוא משפיע על העולם. יצחק, אספר לכם. יצא חוברת שנקראת ראייה ועירה, שהיא פחות או יותר המסה הספרותית של מה שנתתי לכם עד יצחק. לכן נקראת ראייה ועירה. ואני בראש השנה אחד, שמעתי לך חריפה מאוד על הדבר הזה. מתוך כדי התקיעות ביום הראשון, שאני בדרך כלל נותן לרב בני לתת את השיחה ביום הראשון, כי הוא קשה לו, הוא רוצה להיות אחרי. אז אני בשמחה נותן לו לתת את השיחה ביום הראשון, ולא אזכיר שאני מאוד אוהב את היום השני, שהוא דין לרפיה, ואז אפשר. אז הבנתי שטעיתי. כי הבנתי שאם נמצאים רק במידת השמיעה, העולם הוא עקר. ולכן רוב בני האדם לא רואים ביצחק בחירה אבות. כי הם לא קולטים אותו. הם לא יודעים מה הוא עשה. הם לא קולטים. רוב בני האדם לא קולטים את התורות העמוקות מאוד של האדמו"ר האמצעי ושל הרב הנזיר, שינק את חלק מתורתו מהאדמו"ר האמצעי. לאדמו"ר האמצעי לא היה חסידים. האדמו"ר הזקן אמר עליו שהוא הרבה יותר ממנו. מי שקורא את הספרים שלו, הוא רואה שם נחל שוטף. אבל לא היה לו חסידים. אתם יודעים למה לא היה לו חסידים? כי הוא חי רק את הערת היחידה בנשמה. ויצא נגד התפעלות, הוא קרא לה עבודה זרה. יצא נגד החסידות של הדור הראשון, של הדורות הראשונים. קרא לה התפעלות לב בשר. עבודה זרה ממש, כך הוא כותב. כתב קונטרס שלם מדהים, קונטרס ההתפעלות. היה שנים שלימדתי אותו מרוב אהבתי אליו, אבל הבנתי שהם נשארים רק ביצחק ועקרות. ולכן אחרי יצחק בא לנו יעקב. שמהו יעקב? אחדות ההפכים. לולא אלוהי אבי אברהם, ופחד יצחק היה לי. רק עם ישראל, שבני ישראל מקבלים תורה. כי עם ישראל לא יכול להיבנות מעולם השמיעה לבד. הוא לא יכול להיבנות מעולם הראייה לבד, מהוודאות. הוא חייב את השילוב של שניהם, שזה סוד האמת, שהיא ספירת התפארת, כי אמת זה המרחב. א' ות', זה שתי אותיות. ומה זה באמצע? מ', מה זה מ'? האמצע. אבל מה זה מ' בספירות? ספירת המלכות, שהיא מקבלת את הכל. מורי ורבי רב דובי תמיד היה שואל, כתוב תיתן אמת ליעקב, הרי על יעקב אבינו רימה את עשיו ורימה את אביו בברכות, הוא אמת. ולעניות דעתי השאלה לא מתחילה כלל ועיקר. שאלת התנהגות יעקב היא שאלה. וחז"ל לפחות, וגם לעניות דעתי, יעקב חטא בזה. כשאומרים תיתן אמת ליעקב, לא מתייחסים למונח של אמת ושקר במובן הקטן. אבל יש מובן אחר, אמת זה מרחב, זה ספירת התפארת. וזה יעקב. אני בשיעור הבא אוכיח לכם איך אצל יעקב, אם אצל יצחק באמת הרוב נהדר. אצל יעקב אפשר להראות בעליל איך שיש לו תהליך של סינתזה עמוקה של דודי צח ואדום של שלמות בין הראייה והשמיעה. בגלל שבאותה חוברת שכתובה יפהפה, ראייה ויראה אין את יעקב, ביקשתי לשרוף אותו. כי אני חושב שלי לעצור ביצחק ותורה לא שלמה ברמה שטעונה שריפה. ואף אחד לא מקשיב לי ואף אחד לא שורף את זה. וגם אני עוד לא שרפתי, אבל אני רוצה לשרוף את זה. ובשביל זה נכתב הספר הזה כל דממה, שבו יש שילוב. בעקבות אותו תתקיעות שהבנתי שטעיתי, בעקבות זה נכתב הספר הזה. שהוא יש בו שלמות של כל המערכת, כולל הסינתזה בין שני הדברים. זה גם נותן מקום למי שחושב שבעולם האקסיסיאליסטי אין מקום לעולם הטרנסדנטי של הפילוסופיה היוונית וחכמי מאה ביניים, הוא טועה. כי אנחנו צריכים להבין שיש מקום לשתי הפילוסופיות, כי זאת האמת על ידי שתיים. ואי אפשר לחיות רק את העולם הקיומי, כי אם תחיה רק את העולם הקיומי והדבר הזה אתה תהיה עקר לגמרי. זה עיקר הבחירה החופשית. הגיע הזמן שתבין שעיקר הבחירה החופשית שלך זה לא אם לעבור עבירה או לא לעבור עבירה. תתעלו מעל זה, את ההלכה מקיימים, ועל זה אין בחירה חופשית. הבחירה החופשית היא הרבה יותר מסובכת. הרבה יותר מסובכת. בנקודה הזו, בדיוק. זה המשחק. משחק אדיר, לא? לכל החיים. 970 שנה אתה חי עכשיו, כיום כשאלה, ואתה צריך לפעול על זה. זה לא אדיר? בסדר, בואו נעצור. אני חושב שחשוב מאוד אחרי האסון הנורא לחזור לא מתוך חס וחלילה כאות חושים לדבר הנורא שקרה, אלא עומק העניין. אני חושב שאנחנו חייבים, אני לא מסתיר שבגלל שאני הייתי כל כך שקוע בשבוע ולא יותר להספיד והייתי להבין את הלוויה והייתי ממש שקוע, היה קשה לי. היום את השיעור כדי בלילה לא ישנתי ממש בשביל להכין אותו בהיר, את השיעור הזה, כי זה מסובך ליצור בהירות כל כך חדה כמו שעשיתי היום. זה לא בעיה להגיד זה אומר לבנה את הגמל, הריקושיות, הרוצים, זה. אבל להגיע לבהירות, תדעו לכם, צריך לעמול הרבה מאוד שנגיע לבהירות. אני חושב שחשוב מאוד שנחדיר את הכל למסלול. אני עדיין, יש לי עומס מאוד מאוד גדול, כי בשבת כל אחד רוצה וכולם מפוחדים, ואני לא מבין למה מפוחדים, כתוב את מעל שאסור לפחד. אני מבין איך לאדם מפוחדים. אני צריך להתמודד עם זה. שאף אחד לא יפחד. אני מאוד לא היה לי רוחי, מה שהוא עשה כזה לא מקצועי. אני לא רציני אף על פי שאני רוצה שלא יפחדו. זה היה מאוד לא מקצועי, מאוד מאוד לא מצא חן בעיניי. דרך אגב, אני כבר עכשיו רוצה לבקש את סליחתכם שבוע הבא. אני בדרך כלל לא נהדר בבית מדרש, אבל ראשון, שני, שלישי, רביעי, אני נמצא בשיח מהבוקר עד הלילה עם אנשים שונים בחברה הישראלית, מהשמאל הרדיקלי ואחרים, על משמעות הר הבית. ואני חושב שיש חשיבות שאני אעשה את זה. אני חושב שאנחנו לא חיים בדור של הפגנות, אלא בדור של דיבור. אני לא חושב שהפגנות מועילות, ושיח שמקשיב. הוא מאתגר והוא מוביל תורה עמוקה יותר של מקדש, שיהיה לו משמעות אוניברסלית ולא איזה משמעות דתית קטנה של קט קטנה של אנשים. ואם דיברתי בשיעור א' עם שיעור ב' על סנדל שצריך לנהוג את כרוניו, נראה לי שיש לי אחריות, את האמת אין לי חשק, בייחוד אחרי השבוע הקשה שעברנו לצוא השבוע הבא, ומה שהבטחתי כבר לפני חצי שנה, ממש אין לי חשק. אבל נראה לי שרצו נשים שאני אעשה, ככה נראה לי. אבל אני ממש מבקש את סליחתכם שאני... תגלו לי ביום רביעי איזה חידושים התחדשו לכם בבית המדרש בזמן שאני לא הייתי, כי אני בטוח שהתגלו פה גילויים גדולים מאוד. התגלו גילויים גדולים מאוד. ואני מבקש מכם לדאוג להוכיח בשמיעה את חבריכם על זה, על בת המלך. בסדר? עשינו הסכם? אני ממש מבקש. אני מבקש, תגידו לרעים שלכם, בשיעור הראשון בשבוע הבא, תחילת השיעור, תגידו לרעים שאני ביקשתי שדברו על זה. מי שנמצא פה, שידבר. מקובל עליכם? לא, צריך להבין, זה לא עניין שלי. אני אומר, אני חלק מהחבורה, לכן אני גם מבקש סליחה. אומר לכם שבישיבות המוסר, ראש הישיבה והמשמיח היו צריכים לבקש רשות מהתלמידים שהם הולכים. אני חושב שזה הנהגה מאוד נכונה. כי זה לא צריך להיות, אנחנו בבית המדרש, אני תלמיד בישיבה, שאני עובד את השם כך, אני לא בורח מאחריותי. אבל זה, אני באמת, אם תגידו לי שאתם עוסקים, אני לא אצא. אני אומר לכם את זה בצורה ישרה מאוד. זה מאוד מאוד קשה לי, אבל אני חושב שזה חשוב. אני לא יכול רק לתת פה שיחות על עם ישראל, ושעם ישראל מבקש ממני שאני אתעלם ממנו. זה לא נראה לי אמיתי. זה לא נראה לי אמיתי, וזה נראה לי חשוב. ועד שני, קשה לי שאני לא אמצא בבית המדרש בעולם של ליקוק הדעת, בעולם של חוד רב ודרבים, שזה הסוגיה שאנחנו מבין, זה נראה לי... בסדר.